המילה אלול יש בה הרבה ראשי תיבות למילה אלול. וכל ראשי התיבות הם בעצם רמזים. רמזים מה העבודה שלנו בחודש הזה. ולמה זה מופיע ברמזים? כי עם חכם מדברים ברמז, די לחכימא ברמיזא. הרמז המקופל במילה אלול, שידוע לכל יותר מכל רמז אחר, זה אני לדודי ודודי לי. וזה מאוד מעניין, אני לדודי ודודי לי. אנחנו עם ישראל נקראים הראיה. אז אם אנחנו נקראים הראיה, אז הקדוש ברוך הוא צריך להיות הבעל. אבל איך קוראים לו? דוד. כל דודי הנה זה בא. דודי ירד לגנו. כל שיר השירים שעוסקים ומזכירים את בורא עולם, התואר שלו זה דוד. אם אנחנו הראיה, האישה, עם ישראל, אז מדוע הקדוש ברוך הוא הדוד, הוא לא הבעל? ההסבר הוא, ישנם שני סוגים של קרבה בכל משפחה. יש קרבה מולדת. נולד תינוק, תינוקת, מיד יש לו דודים ודודות, בני דודים, בני דודות. זה סוג של קרבה שנשארת לנצח נצחים. הדוד הוא הדוד, והדודה היא הדודה, והבן דוד הוא הבן דוד, וכך הלאה. אבל יש עוד סוג של קרבה, וזה קרבה בין בעל ואישה, נשואים. זוהי קרבה אחרת, אהבה מיוחדת. אבל כגודל האהבה המיוחדת, כל זה יכול להיעצר יום אחד. אם הם מחליטים מה, להיפרד. מדוד, מדודה, מבן דוד אי אפשר לעולם להיפרד. כן אוהבים אותם, לא אוהבים אותם, זה לא משנה. הם בני משפחה. אז באים חזה ומלמדים אותנו שמצד אחד הקדוש ברוך הוא, הקרבה שלו אלינו, האהבה שלו אלינו כאהבה של בעל לאישה. מצד שני, זה בהיבט של דוד, שלעולם זה לא ייפרד, לעולם זה לא ייעצר, לעולם זה לא יסתיים. אז לכן, אני לדודי ודודי לי. חודש אלול באמת אפשר להרגיש בהיבטים שונים שמקופלים ורמוזים במילה אלול, עד כמה הקדוש ברוך הוא איתנו לנצח נצחים, כדוד, שזה חלק מהמשפחה שאי אפשר להיפרד, ובו זמנית עם אהבה גדולה של בעל לאישה ואישה לבעלה. ננסה בסייעתא דשמיא לראות עוד רמז נוסף, פחות ידוע, שמקופל גם הוא במילה אלול. והרמז הזה נמצא בפרשת ערי המקלט. פרשה שאדם הרג בשגגה, איך נאמר לרגע אחד בקטע החמישי, מכה איש ומת מות יומת, ואשר לא צדה, והאלוהים הנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינו שמה. אדם הרג בשגגה, הוא יכול להישאר חי אם הוא רץ ונס לעיר מקלט. אז איך נאמר בפסוק י' ג', ואשר לא צדה, והאלוהים עינה לידו ושמתי לך. המילים עינה לידו ושמתי לך מלמד אותנו האריזל ראשי תיבות של המילה אלול. וכך נאמר בקטע השישי, האריזל כתב ואשר לא צדה, והאלוהים עינה לידו ושמתי לך, ראשי תיבות אלול. לומר כי חודש זה הוא עת רצון לקבל תשובה על החטאים שעשה בכל השנה, וגם רמז שגם על השגגות צריך לעשות תשובה בחודש הזה. ועלינו להבין, וזוהי שאלתנו הראשונה, מה הקשר בין חודש אלול לערי המקלט. נכון, צריך לחזור בתשובה, גם על השגגות, אבל כשחוזרים בתשובה, הכפרה היא מיידית. בורא עולם, מלך מוכל וסולח. אבל אדם שרץ לעיר מקלט, הוא נשאר שם לפעמים כל חייו, עד מות הכהן הגדול. הוא במעין בצוהר, פתוח, העיר המקלט, כי ברגע שהוא יוצא, הוא מסכן את עצמו, גואל אדם מקרוביו של הנרצח, יכולים להרוג אותו. אז איך אפשר להשוות את עיר המקלט לחודש אלול? הנה לידו ושמתי לך. אדם רץ לעיר מקלט לחודש אלול. חודש אלול, אדם עושה תשובה, מוכלים לו על כל אמונותיו. התחלה חדשה, נקי לגמרי. אדם שרץ לעיר מקלט, חיים שלו הם לא חיים רגילים ונורמליים. הוא עדיין צריך להישאר שם אדמות הכהן הגדול. נכון, הוא ניצל ממוות בטוח, מיידי, אבל יכול להיות שהוא יישאר שם. אם זה כך, אז זה לא בדיוק כמו התשובה. אז מה מתכוונים חז"ל, שבמילה אלול יש רמז לפרשת הרי המקלט, הנה לידו ושמתי לך. איך הרי המקלט מתחברים ומקפלים רעיון נפלא במילה אלול. זוהי שאלתנו הראשונה. והואי ובעיר מקלט אנחנו מבקשים לעסוק, אז נראה פסוקים במקומות שונים בתורה שעוסקים בעיר מקלט. וזה יוביל אותנו לעוד מספר שאלות. נאמר בקטע הראשון, כי יחית השם אלוקיך את הגויים אשר השם אלוקיך נותן לך את ארצם, וירשתם וישבת בעריהם ובבתיהם, שלוש שרים תבדיל לך בתוך ארצך, שהשם אלוקיך נותן לך לרשתה. תכין לך הדרך, ושילשת את גבול ארצך, אשר ינחילך השם אלוקיך, והיה לנוס שמה כל רוצח. כל מי שהרג בבלי דעת, נס אל אחד הערים האלה וחי. המעניין, שהתורה אומרת, מתי המצווה הזאת היא מתחילה, והיא רשתם וישבת בעריהם. אחרי שיורשים את כל ארץ כנען, וכל אחד יושב בביתו. כך כותב הרמב"ן בקטע השני, וירשתם וישבת בעריהם בבתיהם, ללמד שלא נתחייבו בה, אלא לאחר ירושה וישיבה. וכן עשה יהושע. ושאלתנו השנייה היא, מדוע מצוות הרי המקלט מתחילה רק אחר 14 שנים, שאנחנו בתוך ארץ ישראל, 7 שנים של כיבוש הארץ, ו7 שנים של חלוקת הארץ. הרי עיר מקלט זה מקום שמיועד למי שהרג בשגגה. אדם יכול להרוג בשגגה יום אחרי שהוא בא לארץ ישראל? אז למה לחכות עם המצווה הזאת רק לאחר 14 שנים שאנחנו בתוך ארץ ישראל? זוהי שאלה שנייה. השאלה השלישית והאחרונה, נאמר פרשת הרי המקלט, בקטע השלישי, מופיע בפרשת שופטים, ואם ירחיב השם אלוקיך את גבולך, כאשר נשבע לאבותיך, ונתן לך את כל הארץ שדיבר לתת לאבותיך, לעתיד לבוא כל הארץ, כי תשמור את כל המצווה הזאת לעשותה, שאנוכי מצווך היום לאהבת השם אלוקיך, וללכת בדרכיו כל הימים, ויספת לך עוד 3 ערים על הערים האלה. אומר על זה הרמב״ם בקטע הרביעי, בלכות רוצח, בימי מלך המשיח מוסיפים 3 אחרות על אלו 6, שנאמר ויספת לך עוד 3 שרים על 3 האלה. שאלתנו השלישית והאחרונה, הרי בימות המשיח מלא הארץ דעה את השם, הרמה הרוחנית תהיה גבוהה, עם ישראל יהיה רגוע מטרדות הזמן, אז ברור בלי ספק שמספר ההורגים בשגגה ילך ויקטן עד כמעט לאפס. אז מדוע בימות המשיח עלינו להבדיל עוד 3 ערי מקלט? בימות המשיח? מדוע? אדרבה, אם צריך להבדיל עוד 3 ערי מקלט, זה עכשיו, בזמן שלנו. אלה הם השאלות, ודרכם נראה באמת דבר פילי פלאים. בקשר לערי המקלט בחודש אלול, שיכין אותנו בעוד היבט לקראת השנה הבאה עלינו לטובה. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, ראינו שבין ראשי התיבות של המילה אלול, המילה אלול מקפלת הרבה ראשי תיבות, בין היתר, אינה לידו ושמתי לך אדם שהרג בשגגה, רץ לעיר מקלט, הקדוש ברוך הוא מכין לו מקום, אינה לידו ושמתי לך, ראשי תיבות אלול. מה הקשר בין ערי המקלט לחודש אלול? דבר נוסף, התורה מלמדת אותנו שכל ערי המקלט בארץ ישראל התחילו רק אחרי 14 שנים שהיינו בארץ. 7 שנים של כיבוש הארץ ו7 שנים של חלוקת הארץ. מדוע המצווה מתחילה רק אז? למה היא לא מתחילה מיד שבאים לארץ? הרי להרוג בשגגה יכול לקרוא מיד שבאים. למה להמתין כל כך הרבה שנים? שאלה שלישית ראינו, אם ירחיב השם אלוקיך את גבולך, כאשר נשבע לאבותיך ונתן לך את כל הארץ, ויאספת לך עוד 3 ערים. לומד מפה הרמב״ם, בקטע הרביעי, שבימות מלך המשיח, עלינו להבדיל עוד 3 ערים מקלט. למה? הרי בימות המשיח, מלא הארץ דעה את השם, רמה רוחנית גבוהה, אנשים רגועים יותר, ייסו לאט יותר, ברור שההורגים בשגגה יהיו פחות ופחות, אז מדוע להבדיל עוד 3 ערי מקלט? צריך להבדיל, זה להבדיל עכשיו, לא לעתיד לבוא. מהו ההסבר בדברי התורה, כפי שמסביר אותם הרמב״ם? אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק, ונראה פה באמת דבר נפלא. ונפתח את הדברים בסייעתא דשמיא בצורה הבאה. המשנה במסכת אבות, לא לפנינו, מלמדת אותנו, אין לך אדם שאין לו שעה. כל אדם יש לו את השעה שלו, איך אנחנו מבקשים את הצילנו מן השעות הרעות, שתמיד אין לנו שעות טובות. אומרים לאדם איזה שמועה טובה, מה הוא אומר? בשעה הטובה. שזה יהיה בשעה הטובה, כי כל דבר שקורה בשעה הטובה נשאר. והמשנה ממשיכה ואומרת, ואין לך דבר שאין לו מקום. לכל דבר יש את המקום שלו. מקום זה לא דבר טכני. מקום זה חלק מהמהות של האדם. קורה לכולנו הרבה פעמים בן עיר שבא לבקר בכפר, בקיבוץ או ביישוב הקטן, הוא אומר, אני לא מבין איך גרים פה, משעמם, שקט, איך אפשר? מגיע בן הכפר לעיר הגדולה, הוא לא מבין איך אפשר לגור בעיר הגדולה, כל היום רצים, איפה נחים פה? לא נהנים מהטבע, מהחיים? וכל אחד צודק. כי בן עיר, אופיו וטבעו, לחיות את החיים האלה של העיר. ובן הכפר, חי את החיים של הכפר, של היישוב, של המושב. כי המקום מצטרף לאישיות של האדם. ונבין עד כמה זה נכון, אומרים לנו חז"ל בקטע השביעי, בגמרא בסוטה, אמר רב יהודה אמר רב, 40 יום קודם יצירת הולד, בת כל יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני, זה מכירים את החלק הזה, אבל יש איזה המשך, בית פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, הבת כל מחזת, ראובן התחתן עם רחל, רבקה תתחתן עם יעקב, זה לא רק שהם התחתנו, איפה הכי מתאים להם לגור, איזה מקום הם יוכלו באמת לממש את הכוחות שלהם, את הפוטנציאל שלהם. כי יש כאלה שמתאים להם לגור בעיר, יש כאלה שמתאים להם לגור בכפר. וכשאדם מגלה את המקום המתאים לו, עם בת זוגו או בן זוגו, שם הם יכולים לפעול ולבנות עולמות של כבוד שמיים. אז זה חלק מהמהות של האדם. ולכן הרבה פעמים בתורה ובחז"ל מופיעים שמות של אנשים עם מקום המגורים שלהם. אם זה שאול מרחובות נער בספר בראשית, אם זה רבי יוסי הגלילי בחז"ל, ועוד. כי המקום הוא חלק מהאישיות. רבי יוסי היה יהודי אחר לגמרי אם הוא היה גר במקום אחר. הוא כזה כי הוא גר בגליל. כי זה התחבר אליו. ולכן, מעניין באחד מאגרות של הרב קוק, שהוא עונה לשאלה שהוא נשאל על בני זוג שהיה ביניהם ויכוח היכן לגור, כל אחד רצה מקום אחר, אחד רצה ירושלים, השני רצה מקום אחר. עונה להם, הרב קוק זכר צדיק, קדוש לברכה, בקטע השמיני, ואפילו בדרך הפשטות יש לכל מקום ומקום חיבת קודש מיוחדת בפני עצמה. למשל, פה עיר הקודש יפו, שעוד היה הרבה של יפו, תיבנה ותיכונן, יש לחבב מצד שהיא גבול המסומן בתורה הקדושה, גבול ים, ומצד שבה הלך יונה הנביא, שבוודאי כמה וכמה תיקונים השריש בהליכתו לדורות, ובא ובוא הדוברות לשלמה המלך עליו השלום לבניין בית המקדש. זאת אומרת, יש מעלה גדולה לגור ביפו. אף על פי שירושלים חביבה מאוד, וקדושתה כוללת בכללות את כל הקדושות האחרות, ויישובה קודם לכל, ומכל מקום, כל אחד שהשיג על פי פרטיות שורש נשמתו, שהוא שייך לקדושה המיוחדת הפרטית, השייכת לאותה עיר, היה קובע בדירתו. כשאדם גילה איפה מתאים לו לגור, אז שם הוא היה קובע את דירתו, כי שם הוא יודע, הוא יוכל לפעול ולעשות. אנחנו גם מתפללים על זה כל שבת. מה אנחנו אומרים כל שבת בתפילה, בתפילת מוסף? ותיטענו בגבולנו. שברא העולם ינטה אותנו במקום שמתאים לנו. בשם שהדברים אמורים על כל יחיד ויחיד, כך הדברים אמורים על כל עם ועם. הקדוש ברוך הוא יצב גבולות עמים, קבע לכל עם את הגבול ואת המקום שלו. האיטלקי יגור באיטליה והצרפתי בצרפת, האמריקאי באמריקה, כל מקום, כל מדינה ומדינה, והלאום והמקום והעם שלה. ואנחנו עם ישראל, שנבחרנו להיות העם הנבחר והמיוחד והקרוב לבורא עולם, נגור גם במקום מיוחד, לנו, וזה ארץ ישראל. כי מה המיוחד בארץ ישראל? נאמר בפרשת עקב בקטע התשיעי, כי הארץ שראתה בה שמה לרשתה, לא כארץ מצרימי, אשר יצאתם משם, אשר תזרע את זרעך, והשקית ברגלך כגן הירק. מה זה והשקית ברגלך? פירוש הדבר, רגל זה לא רק חלק מגופנו שאיתו אנחנו הולכים. רגל זה מלשון הרגל. בכל העולם יש רגילות. קיץ, חורף, זרע, קציר, יום ולילה, לא ישבוטו. יש עונות, יודעים. אבל ארץ ישראל, פסוק הבא, והארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, ארץ ערים ובקעות, למטר השמיים, תשתה מים. למטר השמיים, שם מסתכלים למעלה. ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה, תמיד עיני השם אלוקיך בה, מראשית השנה ועד אחרי שנה. ארץ ישראל זה מקום שבורא עולם מאפשר לנו לראות אותו כל הזמן, ולהרגיש אותו יותר מכל מקום אחר. ולכן, באים חז"ל ומלמדים אותנו דבר נפלא, ראש השנה זה יום הדין, ברור לכל ילד בחדר ובגן. מי אמר את זה? איפה זה כתוב בתורה? שראש השנה זה יום הדין. כתוב בתורה על ראש השנה שזה זיכרון תרועה, או יום תרועה. צריכים לתקוע בשופר? מי אמר שזה יום הדין? אומרת הגמרא בראש השנה, בקטע העשירי. בתשרי נברא העולם, רב נחמן בר יצחק אמר, לדין, דכתיב, מראשית שנה ועד אחרית שנה. תמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. מראשית השנה נידון מה יהיה בסופו. בתחילת השנה יש דין מה יהיה במשך כל השנה. אז מעניין, מאיכן לומדים שראש השנה זה יום הדין? מהמעלה של ארץ ישראל על כל הארצות. למה דווקא מפה לומדים? כי מה המעלה של ארץ ישראל על כל הארצות? ארץ ישראל זה מקום שאנחנו מרגישים שאנחנו נמצאים לפני בורא עולם כל הזמן. ומעשינו יקרבונו, או חס וחלילה להפך. זה ארץ ישראל, זה ראש השנה. אותו דבר בדיוק. מה זה ראש השנה? כשאדם מרגיש שהוא עומד לפני בורא עולם, ותראו, נעמיק בזה מעט, כמה זה נפלא הדבר הזה. כמה זה נפלא. שלוש פעמים, דבר שקרה פעם, צריך להרגיש שקורה עכשיו. הזכרנו את זה הרבה פעמים. פעם ראשונה, יציאת מצרים, הגמרא בפסחים, הרמב״ם בקטע 11, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. ברמב״ם יש לו שפה, כאילו הוא יצא אתה ממצרים. זה קרה פעם, צריך להגיד זה קורה עכשיו. ברור. פעם נוספת, קבלת התורה, בקטע ה-12. בחודש השלישי, פרשת יתרו, לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. ביום הזה, אומר רש"י בקטע ה-13, ביום הזה, בראש חודש, אם ככה לא היה צריך לכתוב אלא ביום ההוא, כי הרי מתארים מה שהיה, מהו ביום הזה? שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום נתנם. כאילו קיבלנו את זה מתי? היום. והדבר השלישי, בקטע 14, היה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני, כאשר נשבע לך ולאבותיך, הוא נתנה לך. מה זה הוא נתנה לך? או נתתי לך, כי נשבעתי לאבותיך, או אתן לך, כשנבוא הוא ייתן לנו. מה זה נתנה? נתנה זה לשון הווה, פרזנט. אומר רש"י, בקטע 15, בשורה השנייה, הוא נתנה לך, תהי בעיניך כאילו ניתנה לך בו ביום, ואל תהי בעיניך כירושת אבות. ארץ ישראל ניתנת לנו כל יום מחדש. עד כמה שאנחנו מרגישים שאנחנו עומדים לפני השם, יש יותר ארץ ישראל. כמה שפחות, חס וחלילה, יש פחות ארץ ישראל. זאת ארץ ישראל, לפני השם. זה ראש השנה. ותראו עוד יותר כמה ראש השנה וארץ ישראל הולכים יד ביד. מנהג ישראל, בחלק גדול מהקהילות, לפני תקיעת שופר, אומרים מזמור תהילים, ממזיין, 7 פעמים, בקטע ה-16. למנצח לבני קורח מזמור. כל העמים תיקו חף, כולם מוחאים כפיים, הריעו לאלוהים בכל רינה. למה? כי השם עליון נורא מלך גדול על כל הארץ. אני מדלג, פסוק זין, זמרו אלוקנו זמרו, זמרו למלכנו זמרו. כי מלך כל הארץ אלוקים זמרו משכיל. מלך אלוהים על גויים, אלוהים ישב על כיסא קודשו. מדברים פה על מלכות השם, עוד פעם ועוד פעם. מלך גדול, זמרו למלכנו, מלך כל הארץ, מלך אלוקים. ובמזמור הזה, בצורה מדהימה, דוד המלך מכניס לנו גם את ארץ ישראל. איפה? פסוק ה. יבחר לנו, כדי לסמן אותו, את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב סלע. אומר הרד"ק בקטע ה-17, יבחר מה שהיה מקודם שלנו, אתה גם כן בחר אותה לנו. וישיבנו אליה. והארץ הזאת היא גאון יעקב ותפארתם, כי בו התפארו על כל הגויים. ארץ ישראל זה הפאר שלנו. שם אנחנו מתפארים על כל הגויים, ומי כמו הדור שלנו רואה את זה. מה עושה ארץ ישראל רגע לפני תקיעת שופר? מזמור שכל כולה המלכת השם. התשובה היא, מה עושה יהודי רגע לפני תקיעת שופר? עומד, משתדל לכוון את כל מחשבותיו לדברים החשובים שדרכם הוא ירבה כבוד שמיים, ומקווה שהמחשבות האלה יעלו עם כל השופר. השופר, המצווה מדאורייתא, התפילה של הקול של השופר, שזה יעלה עם כל הבקשות של כולנו שיתממשו. זאת אומרת, האדם מרגיש רגע לפני תקיעת שופר, איפה הוא נמצא? לפני השם. בא דוד המלך ואומר לנו, באים חז"ל ואומרים לנו, את ההרגשה הזאת אפשר להרגיש 365 ימים בשנה, 24 שעות. איפה? בארץ ישראל. לפני השם. זאת ארץ ישראל. אם כך, אחרי דברי הביאור על המקום, כמה הוא משמעותי, כמה מקום הוא מיוחד, כמה המקום מצטרף לאדם, כמה האדם שמגלה את המקום שמתאים לו יכול לפעול ולעשות, כמה מקום של כל מדינה מבטא את המהות של אותה מדינה, והמקום שלנו עם ישראל, ארץ ישראל, עיני השם אלוקיך, תמיד עיני השם אלוקיך בא, מקום שמרגישים לפני השם, כמה זה מתאים לנו, כי אנחנו העם היחיד שקיבלנו על עצמנו לעמוד לפני השם, שאמרנו נעשה ונשמע. אם כך, מובן גם למה ראש השנה נלמד ממעלתה של ארץ ישראל, כי ראש השנה כל מהותו זה להרגיש לפני השם. אין וידויים בראש השנה, רק קבלת מלכותו עלינו ועל כל העולם כולו. אז אם כאן מאוד קל וטבעי לחזור לשאלות ששאלנו לפרשת הרי המקלט. מה זה עיר מקלט? אדם הרג בשגגה. אדם הרג בשגגה. זהו, אין לו מקום. לארץ לא יכופר לדם אשר שפך, כי אם בדם שפכו. הוא איבד את מקומו לגמרי. בא בורא העולם, עושה איתו חסד גדול, אומר לו, בוא אני אתן לך מקום. תרוץ לעיר מקלט. אבל תרוץ. מהר. כי הגואל אדם, הקרוב של הנרצח בשגגה, יכול להרוג אותך. או יש לו מצווה אפילו להרוג אותך. אם לא תגיע לעיר מקלט. והוא יודע גם לרוץ מהר. הוא מתחיל לרוץ. וגואל אדם רץ אחריו. ורץ, ורץ. ובדקה האחרונה הוא קופץ לעיר מקלט. ההורג בשגגה. מה ההרגשה שלו? ריבונו של עולם, תודה. הצלת אותי. נתת לי מקום, אני מרגיש לידך. בעצם מה הוא מרגיש? איפה הוא? בעיר מקלט? לא. הוא מרגיש שהוא קיבל חיים חדשים. חיים חדשים. שבורא עולם נתן לו ברגע הזה. חיים, הוא נולד מחדש. זה עיר מקלט. עיר מקלט זה לא רק מקום למי שהרג בשגגה. עיר מקלט זה קונספט. עיר מקלט זה מושג. עיר מקלט מבטא ומזכיר עד כמה חשוב שנזכור אנחנו עומדים לפני השם. לכן בכל רחוב מרכזי בארץ ישראל תמיד יהיו שלטים כמה קילומטרים לעיר מקלט זה, כמה קילומטרים לעיר מקלט אחר. לא רק כדי להקל על הרוצחים בשגגה שיגיעו מהר ולא יהרגו אותם. בשביל כל אחד שיראה את זה בכל רחוב מהיר, יזכור מה זה, מה זה. זה לא רק סימון כמה מתקרבים לאותו מקום. זה מבטא את המשמעות שנקראת לפני השם. איך זה יצלי בחיים? אני באמת מרגיש לפני השם. ולכן, לעתיד לבוא, יצטרכו להבדיל עוד שלוש שנים מקלט. שאלנו למה? הרי אז ילמדו יותר תורה, יהיו רגועים יותר, פחות יהרגו בשגגה, נכון? פחות יהרגו גם בשגגה. המספר ירד באופן משמעותי. אז למה צריך עוד הרי מקלט? כי כשאדם עולה באופן רוחני, ומתעלה, זה מעלה גדולה מאוד. אבל יש בזה גם סיכון גדול. גם הגאווה, האיגו, שלו יכול גם לגדול. וכשזה הולך ביחד, הוא גדל בתורה, וביחד עם זה הוא גם מרומם את הגאווה שלו, הוא יאבד את הכל. מי לנו כמו תלמידי רבי עקיבא? גאוני עולם, תנאים. לא נשאר לנו דבר תורה אחד מהם. אפילו דבר תורה קצר, כלום. שום דבר לא. כי לא נהגו כבוד. למדו, אבל עם גאווה. הכל התפרק. מבדילים עוד שלוש שרי מקלט, כדי שכל יהודי דרך הסימון, כמה קילומטרים לעיר מקלט זה, לעיר מקלט זו, לעיר מקלט אחרת, יזכיר לנו, אנחנו עומדים לפני השם. וכשאדם מרגיש שהוא עומד לפני השם, אין לו גאווה. אתם יודעים, דבר מעניין מאוד, מאוד מעניין. אנחנו רגילים, כל בית ישראל, לומר בימים הנוראים, ראש השנה ביום כיפור, ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. לא חסר לכם פה משהו? אלה שלושת הדברים מעבירים את רוע הגזרה? נדמה לי שאפשר לצרף לפה עוד דבר, שכולם יסכימו. וזה מה? תורה. אורך ימים מימינה, משמאלה עושר וכבוד, כי הם חיינו, אורך ימינו. איפה התורה? איפה התורה? ותשובה, ותפילה, וצדקה, ותורה. מעבירים את רוע הגזרה. התשובה היא, מה זה צדקה? מה זה צדקה? נותנים צדקה. מעניין מאוד. אדם נוסע מחוץ לארץ לארץ, אז מנהג המקום מחוץ לארץ, לתת לו שליח מצווה. אחד נותן לו 10 דולר, השני נותן לו 5, 20 דולר, יש לו מספיק, שליח מצווה. הוא מגיע לירושלים, הוא איפה הולכים מקום ראשון? לכותל, להתפלל. בא לכותל, ניגש אל אבנים, נותן לו 20 דולר. בא לעבוד אני, נותן לו עוד 10, עוד 5. הוא שליח מצווה. הוא נותן. טוב, מבלה בארץ. לפני שהוא חוזר בחזרה לחוץ לארץ, שוב הולך לכותל. להתברך, להתפלל. נו, גם מגיעים עניים אז. נותן לו שקל, חצי שקל. אין לי עכשיו, פעם אחרת. מה קרה? מה קרה? קודם הוא נתן שליח מצווה. זה של כסף של מישהו אחר, אין לו בעיה לתת. עכשיו הוא נותן את שלו. זה כבר אחרת קצת. צדקה זה לא שאני נותן. זה לא שאנחנו נותנים. אנחנו מחזירים. זה לא שלנו. איך אמרנו בפרשת המועדות? פסח, ספירת העומר, שבועות. מה בא אחר כך? לפי הסדר, ראש השנה. לפני ראש השנה יש מצווה להניח פאה בשדה. שואלים חז"ל, מה זה עושה לי? באמצע פרשת המועדות? אומר המדרש, כל המניח פאה בשדה הוא זוכה בדין. ומה עושה יהודי שאין לו שדה? והרבה יהודים אין להם שדה להשאיר פאה. התשובה היא, מה זה להשאיר פאה? מצוות פאה נראית מאוד לא מובנת. איך אפשר לתת פאה? אתם יודעים מה זה פאה? בעל הבית מחליט, אחד מפינות השדה הוא עומד להשאיר. ועניים יודעים זה יהיה היום. הם כולם מגיעים, והוא מחליט איזה צעד. אתם יודעים, כולם רצים, ומתחילים לקחת מהפירות, מהירקות. דוחפים אחד את השני. לקחת לי, גנבת לי. ככה נותנים לעניים מתנות? לא יותר מתאים שבעל הבית עם הפועלים יכין ארגזים, ייקח את זה לקהילה, לבית כנסת, יחלקו את זה. יהיה מרכז חלוקה, ייתנו לכל אחד, מכובד. ככה כל אחד דוחף, לוקח. התשובה היא, אחרי שבעל הבית מחליט איזה צד יהיה פאה, איזה פינה תהיה הפאה, זה לא שלו. אסור לו לגעת בזה. עד כדי כך שהרש במסכת פאה כותב, יש שיטה בראשונים שסוברת שהעניים שאוספים את הפאה צריכים לתת מזה תרומות ומעשרות. כי זה לא שהם קיבלו מתנות עניים, זה לא של בעל הבית בכלל, זה שלהם. זה לא להלכה, אבל כך, לפחות יש שיטה כזאת. צדקה זה לא שלי בכלל. תשובה, איזה מתנה זה? לא יאומן. אדם חוזר בתשובה, מתחיל את הכל מהתחלה? תפילה? היכולת לדבר עם בורא עולם? מאזין? מקשיב? שומע? עונה? וואו! תשובה, תפילה וצדקה, שאדם מרגיש אלה מתנות שהקדוש ברוך הוא נותן לי. וכשהוא נותן כאלה מתנות גדולות, התפקיד שלי תמיד זה להחזיר לו בחזרה. זה מעביר את רוע הגזירה. כשאדם מבין שהקדוש ברוך הוא כל הזמן נותן לו את המתנות האלה, הוא מרגיש שהוא לפני השם, כי המלך נותן לו את זה כל יום. את היכולת להתפלל, את היכולת לחזור בתשובה, ואת היכולת להחזיר. וזה הצדקה, ואז הוא מקבל יותר. תורה זה משהו אחר. איך כתוב? כי אם בתורת השם חפצו. ואחר כך כתוב, ובתורתו יגיע יומם ולילה. תורת השם או תורתו? אומרים חז"ל, אחרי שאדם למד, זוהי תורתו. זאת אומרת, זה קנוי לנו. בורא עולם אמר, זה שלנו. שלושת הדברים האלה, תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזירה. למה? כי דרכם האדם באמת מרגיש שהוא עומד איפה? לפני השם. ולא במקרה אומר הגר"א, תשובה, תפילה וצדקה, מה כתוב מעל המילים האלה? צום כל ממון. זה יוצר את המספר 408. בזאת יבוא אהרון אל הקודש. זאת זה 408. אדם בא אל הקודש, איפה שהוא יהיה, אם הוא מרגיש שהוא נמצא לפני השם. זה עיר מקלט. ולכן, כשבאנו לארץ ישראל, כשבאנו לארץ, וכבשו אותה, מי? בורא עולם כבש אותה לפנינו. ויהי בנשוא אהרון, יפוצו אויביך, ינוסו משנאיך. 7 שנים של כיבוש, 7 שנים של חלוקה. הרגשנו כל יום בחוש, בורא עולם הולך איתנו יד ביד. יד ביד. לא רק את הרמה הרוחנית, הוא הלך איתנו. לא היה צריך הרי מקלט. אבל אחרי שכל אחד מקבל את ביתו, את גפנו ואת תהנתו, צריך להיזהר. שלא יהיה חס וחלילה, שמנת אבית כסית. שלא יהיה חס וחלילה, שאדם ישכח מי נותן לו את הכל. מי עושה איתו את החסד הגדול. אז מבדילים הרי מקלט. אז הרי המקלט באים לעורר ולהזכיר. תרגיש לפני השם, יהיה לך יותר. יהיה לך הכל. אם כך, תראו כמה נפלא. נאמר, בתחילת ספר דברים, שמשה רבינו מוכיח את עם ישראל ערב מותו בקטע ה-18, והוא אמר עליכם, באתם עד ההר האמורי, שרשם אלוקינו נותן לנו. ראה נתן השם אלוקיך לפניך את הארץ על הרש, כאשר דיבר השם אלוקי אבותיך לך, אל תירא ואל תחת, ותקרבון אליי כולכם, ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהם. בורא עולם מבטיח לכם. בכל זאת רציתם לשלוח אנשים. פה נפלתם, פה טעיתם. תראו כמה נפלא. פסוק כ"ב, ותקרבון אליי כולכם ותאמרו, נשלחה, עכשיו שימו לב, למילים הבאות, אנשים, מהי האות הראשונה? א', לפנינו, למד, ויחפרו, ו', לנו, למד, ראשי תיבות של המילה מה? אלול. אנשים לפנינו ויחפרו לנו. מה הייתה הטעות? מה רציתם? לשלוח אנשים לפנינו, הם יגידו לנו, הם יחליטו. מה הם יחליטו? בורא העולם הולך לפנינו. בורא העולם הוא בעל מלחמות, הוא זורע הצדקות, הוא מצמיח ישועות. ולכן, כשמשה רבינו בסוף חייו שולח עוד הפעם מרגלים, איך נאמר בקטע ה-19, הישב וישב ישראל בארץ האמורי, והישתח משה לרגל את יעזר, והלכדו בנותיה, והרשו את האמורי, והיו אשר שם, והלכדו בנותיה. נאמר במדרש בקטע ה-20, אותם מרגלים זריזים היו. אמרו בטוחים אנו בתפילתו של משה, וכבר שלח מלאכים מרגלים, לשכבר, והביאו תקלה. אנו לא נעשה כן, אלא בקדוש ברוך הוא נאמין, ונעשה מלחמה. עשו כך, והרגו את האמורי אשר בא. אנחנו לא נבקש אנשים לפנינו, אנחנו נזכור שהשם הוא לפנינו. ולכן ויפלו ויעלו משם, לאיפה? דרך הבשן, יצא לקראתם עוג מלך הבשן, ונלחמו נגדו. נאמר על זה במדרש תנחום הישן בקטע 21, ויפלו ויעלו ישומרים מלחמת סיחון באלול. המלחמה הראשונה על ארץ ישראל הייתה באלול, ועשו את הרגל בתשרי, ואחר רגל מלחמת עוג. למה המלחמה הראשונה הייתה באלול? כי אלול זה הנה לידו ושמתי לך. אלול זה אני לדודי ודודי לי. אלול ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב. גם זה רשת ועוד ועוד. פירוש הדבר, הכל מוביל לאותו מקום. שנתעורר בידיעה ובהרגשה. חיים שאדם יחיה כל אחד בתחום שלו, בעיסוק שלו, אבל אם הוא מרגיש שהוא לפני השם, כבוד שמיים ילך ויתגדל מיום ליום ומשעה לשעה. זה פרשת ערי המקלט. ולכן, במקום נוסף, התורה מזכירה את ערי המקלט, פרשת ויתחנן בקטע 22, שמשה רבנו מבדיל את ערי המקלט בעבר הירדן לפני מותו, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן וזרח השמש. לנו שמה רוצח, אשר ירצח את ריבו בלי דעת, והוא לא שונא לו מתמול שלשום, ונס אל אחת מן הערים האל וחי, את בצר במדבר בארץ המשעול הרעבוני, ואת רמות בגלעד לגדי, ואת גולן בבשן למנשי. ואז מגיע הפסוק, לא יאומן, וזאת התורה, אשר שם משה לפני בני ישראל. פסוק הזה, שאנחנו אומרים אותו אלפי פעמים, כל פעם בהגבהת ספר תורה, כל העמים, כל העדות, כל המנהגים, איפה זה מופיע הפסוק הזה? בערי המקלט שמבדיל משה? מה זה קשור לשם? יותר מתאים לפרשת יתרו, לסוף דברים. אלא זאת התורה אשר שם משה. איזה תורה הוא שם לנו? כל התורה כולה מקופלת בשני מילים. לפני השם. יהודי יעשה במשהו אוהב להתעסק. אבל אם הוא ירגיש לפני השם, כל ההתעסקות תהיה אמיתית. תרבה כבוד שמיים. ותרומם את השכינה. ומלוא כל הארץ כבודו יתגלה. זה ערי המקלט. לכן הם מופיעים במקומות שונים. אבל הכל שזור ומחובר למעלה אחת. לפני השם. אלול בורא העולם נותן לנו חודש. שאפשר באמת, ולו בקצת, להרגיש לפני השם. ומה פירוש להרגיש לפני השם? כאותו אדם שרץ לעיר מקלט, והוא מרגיש שהוא קיבל חיים חדשים. מה אנחנו מבקשים? זוכנו. בספר החיים, למענך אלוהים חיים. רוצים הרי חיים? מה אנחנו מבקשים? אז להרגיש כאותו יהודי שרץ עיר מקלט, הוא קיבל חיים, אפשר בחודש הזה. כשאדם מרגיש שהוא קיבל חיים, אז הוא זוכה לחיים. הוא זוכה לחיים. וכשאדם זוכה לחיים, כמו בצדקה, הוא מחזיר, גם בחיים האדם צריך לתת קצת חיים. למי? לעוד יהודי. איך אומרים חז"ל בקטע 23? הזכאי צריך לחפש. עכשיו לקנות אותו בתשלום שלם. זאת אומרת, להשקיע כמה שהוא יכול יותר, כדי להעביר ממנו את כוח הרע. ויעשה זה כדי שיחשב זה כאילו הוא ברא אותו. על ידי כך הוא נחשב כאילו הוא יצר אותו. וזהו השבח שלו, של אותו אדם, שהתעלה על ידו כבוד הקדוש ברוך הוא, יותר מכל מעשה טוב אחר. ועל זה כתוב בארון, ורבי משיב מיבון. וכתוב, בריתי הייתה איתו החיים והשלום, וגורם לקיים כל העולם בקיום שלו למעלה ולמטה. על אדם כזה כתוב, בריתי הייתה איתו החיים והשלום, הוא זוכה לראות בנים לבניו, וזוכה בעולם הזה ולעולם הבא, וכל שלוחי מידת הדין אינם יכולים לדון אותו, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. ועל זה כתוב, גיבור בארץ יהיה, זרעו דור ישרים יבורך, און ואושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד. איזה ברכות. כשאדם מרגיש שהוא מקבל חיים, והוא גם מסתכל מסביב, אם הוא יכול לתת קצת חיים לעוד יהודי. קצת חיים. יש לו את כל הברכה הגדולה. זה, מבקש את התורה שנתבונן. חודש אלול, בין העבודות שלנו, לדעת, כמה שנרגיש יותר לפני השם, יהיה לנו יותר ארץ ישראל, כמה שנגיש יותר לפני השם, יהיה יותר ברכה בכל עמלנו, ומכוח זה נוכל לזכות למה שנאמר על ראש השנה, ונזכרתם לפני השם. מה שנאמר על יום כיפור, לפני השם תתארו. מה שנאמר על סוכות, ושמחתם לפני השם. את זה התורה נותנת לנו כל שנה ושנה. ניקח את ההזדמנות, נממש אותה, נזכה באמת לראות עין בעין בשוב השם ציון, נזכה באמת לברכה הגדולה של הנה לידו ושמתי לך, ומכוח זה ניכנס לשנה הבאה עלינו לטובה, בברכה, בבריאות ובשמחה. שבוע הבא.